שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק, כאן קובי גור. אנחנו איתכם ממשיכים בסדרה של הכנסה פסיבית, והיום קצת עיקוף קטן שאני חושב שתמצאו מאוד מאוד מעניין, קצת פחות לשיווק, הרבה יותר סביב עולם היזמות ונדלן, אבל תמצאו קשר מאוד עדוק לשיווק. הנה אנחנו מתחילים.
עושים שיווק עם קובי גור.
שוב שלום לכם ושמחים מאוד שאתם איתנו. אני רוצה להגיד שלום לאורח שלי היום, לגלעד פולה, קלן.
שלום, מה נשמע?
מעולה, מעולה. אני מאושר שאנחנו, יוצא לנו סוף סוף להיפגש ולדבר, ואני חושב שהולך להיות לפחות פרק אחד מאוד מעניין, נראה אולי זה יתפתח לשניים. בוא נתחיל בלהציג אותך, הכי קל. אז גלעד הוא מייסד שותף של אודיו דידקט, יחד עם ארז בניסטי ואורית נחתומי גורדון. בשיתוף עם רוברט שמין פיתחו את פרויקט איקס, שהיא תוכנית יוקרתית להכשרת יזמי נדלן, שכיום הפכה לקהילה בינלאומית של יזמים. אני גילוי נאות חלק מהקהילה הזו, ואנחנו נדבר על זה. בנוסף לזה, גלעד יזם, מוזיקאי, משקיע נדלן, שוחר התפתחות אישית ועסקית, וגם על זה אנחנו הולכים לדבר. בהכשרתו מטפל איזון גוף נפש, מאמן הוליסטי, מפתח שיטת ארבעת הנתיבים שגם עליה אנחנו הולכים לדבר, שהוא המודל לפיתוח אישי ועסקי שמאפשר חיים של רווחה וסגסוג, וכמו שאמרנו בין יתר עיסוקיו הוא גם משקיע נדלן שמחזיק בנכסים מניבים בארצות הברית, ואנחנו קצת נראה איך הכל מתחבר מכל הכיוונים ומכל המקומות, ואנחנו בעצם נתחיל אולי בשאלה הכי הכי הכי, איך הכל התחיל? כאילו, אני חושב שמשם אני חושב, הדבר הראשון שהמאזינים ישאלו, איך הכל התחיל עבורך?
מעולה, שאלה מעולה, אז קודם כל אני רוצה להגיד שכיף להיות פה. התחלנו ככה שיחה בטלפון, שמעתי, וואי, אם היינו מקליטים את השיחה בטלפון, כן. זה כבר היה פודקאסט בפני עצמו. אז הגעתי היום ככה מאוד, הרגשה כזאת של התרגשות, של נתינה, ויש פה קהל מאזינים שיכול להיות מאוד מעניין לשמוע את החיבור בין עולם השיווק ועולם היזמות ועולם של ההתפתחות. איך הכל התחיל? זו שאלה מעולה, הכל התחיל בגן.
עד כדי כך מוקדם אחורה.
טוב, אז יש לנו עכשיו ארבעה פודקאסטים על סיפור החיים שלי. אז בעצם בגן ארז בניסטי, חבר ילדות.
וואו, ממש מגיל ילדות.
ממש מגיל ילדות, אמנם ככה און-אוף בקשר, נדלג קדימה כמה שנים טובות, אחרי הצבא, יצאנו לטיול, שהטיול הזה היה טיול אחרי צבא, כמו שכל אחד עושה, רק שהיה לנו כן איזושהי מטרה, איזושהי כוונה של למידה והתפתחות, ורצינו לחקור כל מיני תורות וחוכמות מהקבלה ובודהיזם ויצאנו נצרות ויהודים משיחיים וסופים ומוסלמים. יצאנו מאוד מאוד סקרנים ופתוחים ללמידה, אחרי שבעצם קיבלנו 12 שנות לימוד וצבא ועוד המון 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 ידע ותרבות ותבניות. וחיפשנו לצאת מהתבנית, אבל לא בהכרח ממקום של לפרוע כל עול, אלא באמת חקירה. ושם התחיל מסע שממשיך עד היום, שבעצם ניסינו להבין את הקשר בין כל העולמות האלה של ההתפתחות, ובסופו של דבר זה התחבר גם ליזמות.
זהו, איך זה מתחבר? כי אני חושב שהשאלה הראשונה, המון אנשים נמצאים במקום של התפתחות אישית, ולהכיר יותר טוב את עצמם, ללמוד דברים חדשים. איך זה מתחבר ליזמות בדיוק?
אז בוא נראה באמת את הצעד הבא שקרה. אז מתוך הטיול, אני מימנתי את הטיול מעסק של סנדוויצ'ים.
שמחרת?
שמחרתי.
אוקיי.
שכבר שם התחלתי להבין את העקרונות של יזמות, שבסופו של דבר זה למצוא בעיה, או למצוא איזשהו צורך ולתת לו מענה. במקרה הזה זה הרחוב ויצמן כפר סבא. נראה לי שאתה מכיר אותו.
מכיר אותו, כפר סבאי.
ופשוט הלכתי שם, ו... גיליתי שאנשים בעלי חנויות רעבים במהלך היום.
לא לקחו אוכל מהבית.
לא לקחו אוכל מהבית.
יפה, יש צורך.
נכון. אז הלכתי למוכר של הלחמניות, וראיתי כמה יעלה לי לחמניה, וככה ביררתי איזה סנדוויצ'ים אוהבים, ובסופו של דבר ייצרתי סנדוויצ'ים שמימנו לי את הכרטיס.
וזה בגיל 21 מיד אחרי השחרור.
זה בגיל 21 אחרי השחרור.
יפה, אוקיי.
אז ככה התחיל בעצם העולם של, נקרא לזה, היזמות.
החיידק הקטן הזה.
שבהחלט נדבקתי בו. במקביל גם הייתי אצל מישהי של פסיכותרפיה גופנית הוליסטית וכל העולם של ההתפתחות, והתחלתי בעצם לראות גם את העולם, את החיבור בין העולם הזה של שפע וניו אייג' לבין יזמות ואת החיבור ביניהם, ויצאתי לטיול עם ארז מתוך חקירה כזאת. אחד, איך נוכל לעשות יזמות בחול, כדי להמשיך ולממן את הטיול שלנו כל הזמן, ומצד שני גם את ההתפתחות האישית. אז לא לגמרי הבנתי את החיבור, אבל משהו באינטואיטיבי התחבר לי.
אוקיי.
אז בטיול טיילנו וגם עבדנו, עבדנו בניו זילנד ואוסטרליה, וככה מימנו בעצם את ההמשך להודו, ואחרי הטיול התפצלו דרכנו, אני התחלתי ללמוד כל הנושא של תרפיה וקואוצ'ינג, וממש הלכתי חזק לעולם של התפתחות, ובעולם של היזמות הקמתי עסק להפעלות לילדים, בגישה הוליסטית.
Okay.
שם עוד פעם מתחבר היזמות של למצוא בעצם את הצהרונים, גנים, ולהביא לשם את העולם של ההתפתחות, להנגיש אותו לילדים. וארז היה באוסטרליה. הוא התקשר אליי, במקום שבו אנשים בעצם מתעורר להם הרצון לחזור לארץ, לא לחזור לארץ, אפשר לעשות פה כסף.
אוקיי. Okay.
כלומר, שאתה שואל אותי איפה הכל התחיל, אז הכל התחיל בשאלה של ארז.
אפשר לעשות פה
האם
כסף?
האם אפשר לעשות פה כסף?
שאלה לגיטימית דרך אגב, אני חושב שהרבה מאוד מהמאזינים שואלים את זה את עצמם יום יום.
בדיוק. פה מתחיל להתחבר הסיפור okay. שמדבר על תובנות רוחניות והתפתחויות בעצם ליזמות. ואמרתי לו, התשובה היא כן, אפשר לעשות. אני עושה פה מאפלות לילדים, עסק של מוזיקה ותיאטרון. אבל תבוא, אולי נעשה משהו ביחד. הוא הגיע לארץ, ובתור יזם, עולים לי הרבה רעיונות. כדי לא לשכוח אותם, אני רושם אותם בפנקס. אז זה היה פנקס כתום כזה, שהיה בו המון רעיונות. ארז הלך ללמוד איזשהו יזמות, איזשהו בית ספר, והבטיחו שמי שיביא רעיון, הם ילוו אותו ברמה של ראיית חשבון, וליווי עסקי במשך חצי שנה. אז כמו ישראלי טוב, שמבטיחים משהו בחינם, רוצים לממש את זה.
נכון, לוקחים. ואנחנו נדבר על זה, לקראת הסוף, על החינם.
מעולה. אז אני ממש זוכר, אני וארז יושבים, ואני אומר לו, אני אביא את הפנקס. אני פותח את הפנקס, ובעמוד הראשון רשום, להחכים בפקקים. אתר להרצאות בתחום של התפתחות אישית ועסקית, להורדה בחינם, וגם רשום, שיתוף פעולה עם סטימצקי. ככה זה היה, זה היה עמוד הראשון, והחלטנו לצאת עם זה לאור.
אוקיי.
Okay. זה היה בערך ב-2009, בעצם תחילת עידן הפודקאסטים.
כן, סמארטפונים ראשונים התחילו לצאת החוצה.
בכלל, עולם הסטרימינג באונליין היה...
כן, בטול לא, לגמרי.
לגמרי. אז בעצם אמרנו איך מתחילים. למדנו אז מבחור בשם אלי שביט, שהיה לו קורס סטארט-אפ, ככה הוא קרא לזה, איזושהי תוכנית אינטרנטית, שבסופו של דבר הידע היה בלפגוש אנשים מצליחים, ולשאול אותם. המרכיב של היזמות היה שיווק, מחירות ויצור, איך מתחילים? אז בעצם בסופו של דבר בנינו פלטפורמה שמאפשרת לאנשים ובעלי עסקים לשווק את עצמם באמצעות תוכן. זאת אומרת, עזרנו להם להקליט הרצאה, שתאפשר להם לתת תוכן מעולם התוכן שלהם, ובסופו של דבר לתת הטבה שתאפשר לאנשים אחרי שהם שמעו את עולם התוכן, שזה שיווק טרנספורמטיבי שדיברנו עליו.
דיברנו קצת, כן.
שבעצם יאפשר לאנשים לפתוח את הראש לאותו עולם התוכן, דהיו בדרך כלל מאמנים, אנשים של שינוי תזונה, מעולם של התפתחות אישית ועסקית, ובסופו של דבר הם נתנו איזושהי הטבה, איזשהו קופון, זה היה גם תרום עידן הקופונים, וככה הם קיבלו לקוחות. זאת היינו פלטפורמה שמחברת בין מומחי תוכן, שהם בעלי עסקים, לבין מאזינים שרוצים להתפתח.
אני חייב לתת, זה כאילו, למאזינים שאנחנו חיים, אתה יודע, 2019, זה נשמע מאוד טריוויאל. מה זאת אומרת? נכנסים ליוטיוב, רואים איזה הרצאה, הוא אומר, מזמין את אותם צופים להסתכל בדסקריפשן, ויש שם להקליק על איזשהו משהו, ומגיעים לשם. אז אם זה נשמע לכם מאוד טריוויאלי היום, אני מזכיר לכם, 10 שנים אחורה, לא היה קיים יוטיוב עד כמה שאני זוכר, אולי זה הימים הראשונים. לא הייתה מחשבה בכלל של מה שנקרא content marketing, אבל אודיו-י, או בסגנון הזה, זה היה די חדשני. זה משהו שעבד?
קודם כל, איך זה עלה בכלל הרעיון? זה עלה מתוך צורך.
כן.
במקרה הזה צורך אישי. ארז חזר מאוסטרליה, שהרבה שמעו שם ספרים מדברים.
כן.
אז התחיל העניין הזה, ואמרנו, איך בא לי לנסוע באוטו? ולהחכים בפקקים. זה גם היה רעיון שלו, השם של המיזם.
משם זה התחיל השם, כן.
איך להתפתח בזמן הלא פנוי שלך.
אוקיי.
כי מה שפגשנו כשחקרנו את הנושא של התפתחות אישית ועסקית ויזמות, זה שאנשים לא יוזמים, כי הם פשוט מרגישים שאין להם זמן.
תקועים ביום יום.
תקועים ביום יום, השוטף שוטף אותם, או שהם שכירים, או שהם ניסו להקים עסק, ומלא קולות מבחוץ גרמו להם
לחשוב. כן.
עצרו אותם. אז אמרנו, לא יהיה להם תירוץ, הם בדרך לעבודה שעה בפקקים הלוך, שעה בפקקים חזור, בואו נייצר להם מענה לצורך הזה של ההתפתחות. בכל זאת, אנשים כן יש בהם איזשהו קול או איזושהי תחושה כזאת, אני יכול יותר. ולא מהמקום שאיפה שאני עכשיו זה לא בסדר, אלא פשוט אני מרגיש שאני יכול יותר. וגם לקחת איזושהי אחריות על ההכנסה שלי, ממקום שבו, אם אני אשקיע יותר זמן, אם אני אדע לייצר ערך, אם אני אדע למצוא בעיות או צרכים, אני יכולה לתת לזה מענה, ולהפוך להיות מילה כזאת גדולה, יזם.
מפחידה כזו, זה אני חייב להגיד, זה המון אנשים ששומעים את המילה הזו, הופכים להיות, רגע, אני לא באמת יזם, או אני יודע, אני מכיר יזמים, ראיתי את הקרישים, אני לא כזה, או מפחיד אותי, אני לא יודע איך אפילו איך להיות כזה. אני חושב שחלק מהשיחה שלנו היום תהיה קצת להוריד את זה לרמת הכל בסדר,
להנגיש.
וכולנו כאלה, וכל אחד צריך להחליט אם הוא רוצה להיות כזה ובאיזה היקף, ואנחנו נדבר על זה קצת בהמשך, אבל זה אולי הלקח הראשון, אני בדרך כלל לא עושה את זה בתוך הפרקים, אבל אנחנו נתחיל להכניס טיפים תוך כדי,
מעולה.
ואצל כולנו יש את החוש הזה. אני סיפרתי את הסיפור הראשית שלי בפרק הקודם, הייתי שכיר רוב חיי, וכל הזמן כינן בי משהו, ואני לא אחזור על הסיפור האישי של איך החלטתי שאני צריך להבטיח לעצמי הכנסה נוספת ופסיבית, ולכן בכלל אנחנו מדברים על זה, אבל אצל כולנו זה קיים, וצריך לגלות את זה, וצריך לפתח את זה, ולצאת, קראת את זה השוטף, שהשוטף לא ישטוף אותנו, אני הולך לאמץ את זה, איך כן לתת לעצמנו להתפתח למקומות שמאפשרים לנו להרחיב את עצמנו, ומשם זה החלק החשוב, נכון?
מעולה, כן, ואם אני אוציא רגע עיקרון יזמי, מהמיזם הזה שנקרא להחכים בפקקים, אחד, העיקרון נקרא עיקרון הפיילוט, אבל שנייה רגע אני אקדים את זה, קודם כל היה לנו תשוקה, הרעיון נבע מאיזשהו חוויה של עולם תוכן שאנחנו רוצים, עכשיו מה שנשאר לעשות, זה לבדוק האם הרעיון שלי באמת נותן מענה.
נכון.
זאת אומרת, רעיונות שאתה נדלק, זה נחמד, אבל אנשים כל הזמן לא יודעים מה הצעד הראשון, ואני קורא הצעד הראשון הוא פיילוט, פיילוט זה מילה באנגלית, אז בעברית נקרא לזה, בסטארט-אפ קוראים לזה הוכחת התכנות.
MVP קוראים לזה, זה סוג של מינימום וייבל פרודקט, שאתה יוצא לשוק ואומר, מה דעתכם?
בדיוק. אז אנחנו יצאנו עם עמוד אינטרנטי, לבן, עם טקסט שאומר, בקרוב יהיו פה הרצאות להאזנה ולהורדה של התפתחות אישית ועסקית, אם מעניין אתכם, תירשמו. הייתה שם תיבת הרשמה, של מערכת דיבור, כמו זה היה אז רב מסר, את אקטיב טרייל, יש המון חברות כאלה.
המון חברות כאלה, כן.
ואנשים התחילו להירשם, מאזינים, והתחילו להירשם מרצים.
מדהים.
שאמרו, אני רוצה להיות שם.
אני רוצה להעלות את התוכן שלי, אני רוצה לדבר.
לא הבנו שזה שיווק מבוסס תוכן, כלומר, לא היה לנו כוונה עסקית, אלא אמרנו, יש לנו צורך, בוא נעלה אותו, נתחיל להתאמן בכלל. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגשים משהו, להפוך להיות יזם, בוא תתחיל לעשות איזשהן פעולות, שבכלל יתנו לך לטעום מהעולם. כלומר, לא להחליט אם כן או לא, מתוך חשיבה, מתוך איזשהו קולות שהכניסו לך לראש, או אפילו קולות שלך, כן מתאים לי, לא מתאים לי.
אין לי זמן לזה, מה יגידו לי, מה אני אגיד. המון, יש את הקולות הפנימיים, שמקננים לך בראש, ויש את הקולות שלכאורה עם הסביבה הקרובה שאמורה לתמוך, אבל בהרבה מאוד מקרים היא גם הסביבה שקצת עוצרת אותך, או לא מבינה עד הסוף מה בדיוק אתה רוצה.
והסיבה היחידה היא כי הם לא היו או ניסו, ואם הם היו, הם לא המשיכו.
נכון.
אז העיקרון הראשון הוא פיילוט. איך במינימום זמן ואנרגיה אנחנו בכלל מנסים, תואמים, נכנסים לעולם התוכן או העולם שבו אנחנו רוצים ליזום. עלינו על רעיון שלדעתנו יכול לתת פתרון או מענה לאיזשהו צורך, כלומר יש פה ערך, בוא נבדוק אותו. בדקנו, ראינו כי טוב, היו איזה 20 מרצים בסופו של דבר, והיו גם מאזינים, גילינו על הדרך גם שיש לה מרצים צורך, שהם לא יודעים להקליט את עצמם, זה אחד, שתיים, להוציא ספר לוקח הרבה זמן, כן. נראה לי ששנינו עובדים עדיין על הספר שלנו.
הראשון.
הראשון וזה יקרה.
כן.
אז אמרנו, אולי פשוט תיכנסו לאולפן, כמו שעכשיו אנחנו עושים בפודקאסט, ונקליט הרצאה של 70 דקות, אז זה היה הגבלה של דיסק.
אוקיי.
אגב, אם מסתכלים על פעם, מנסים להבין מה זה, אז באתר ההרצאות להורדה, היית עושה קליק ימני של עכבר, שמור קישור בשם, ואז זה יורד, ואז היה סרטון, אני לא יודע אפילו איך העלינו את הסרטון, כי הסטרימינג היה מאוד חלש, או זה היה הוראות, איך לצרוב את זה על דיסק ולהחכים בפקקים.
גדול, אוקיי. זה עד כדי כך עתיק.
אז גילינו שלמאזינים קשה לצרוב, כאילו לא כל אחד שם כמו הילדים בבית ספר שצרבו אז מלא מוזיקה ומחו כן, בעשרה נכון. שקלים דיסק, וגם למרצים לא כזה פשוט לפתוח תוכנת הקלטה ולהקליט עצמם. אז פתחנו שירות, שם התחלנו גם להיות רווחיים, כלומר הבנו ש...
שוב, יש צורך, עניתם עליו, אוקיי.
ואז נוצרו הדיסקים, שעשינו אותם, התפסנו אותם גם בצורה של DVD באריזה, וזה נראה כמו ספר. המרצים יכלו בסוף ההרצאה למכור דיסקים.
יפה.
ואז היינו קצת נועזים, ונפגשנו עם אבי שומר מצומת ספרים, והוא הסכים לתת לנו נדלן מדף.
שזה חשוב
כבר,
מאוד.
אנחנו כבר מתחילים לגעת בנדלן.
כן, טיפה.
והוא נתן לנו מדף להחכים בדרכים, משהו כזה קראנו לזה, ושמנו את הדיסקים של המרצים בצומת ספרים.
מדהים. 9-10 שנים אחורה.
כן.
אוקיי.
ואז יכולנו גם להגיד, בוא תהיו לידי על המדף. אני גם הוצאתי אז דיסק, יחד עם יניב זייד.
דוקטור שכנוע.
דוקטור שכנוע. ואנשים בעצם קיבלו חבילה של להקליט עצמם, כדי להפוך להיות דיסק שיושב על המדף בצומת ספרים. אז זה היה מאוד נחמד, ושוב, עשינו שם בדיקה, פיילוט, ולא כל כך הלך. בזמנו גם היה את אייקאסט וספרים מדברים, ואייל קיציס השקיע אז מיליון שקל ביחסי ציבור, ועדיין לא הצליח למכור בצומת ספרים, ספרים מדברים.
אוקיי.
אז הוא עשה את המחקר שוק, חסך לי במיליון שקל, אבל יחסי ציבור, אמרתי, אוקיי, מעניין. ישבתי אז בבית של ההורים של אשתי, זה ניצול משאבים לא מנוצלים, זה אחד
אוקיי.
האיכויות של היזם, ושני אנשים שכירים, בית ארבעה חדרים ריק. אז ישבתי שם, קיבלתי מייל, שאומר את הדבר הבא, זה הייתה חברה וידאו בייקר, הם היו אז קולגות שלנו, יצרו אז גם מוצרי מידע בתחום של וידאו. אנחנו רוצים להודות לאיש יחסי ציבור שלנו, לא נגיד את שמו פה, שהיום בערב נהיה בלילה כלכלי.
אוקיי.
אמרתי, וואו, אוקיי. אז אולי איש יחסי ציבור יוכל לעזור לי לקדם את המדף בצומת ספרים. וזה הרגע משנה חיים. אנחנו לא תמיד מבינים את זה, את הנושא הזה של דלתות מסתובבות, בארבעת הנתיבים, ניגע בזה, אני מדבר על זה, על צדי האפשרויות בעתיד, שאנחנו יכולים לבחור אופציה אחת. בפיזיקה, מדברים על זה, פיזיקת הקוונטים, זה יכול להיות סדרה של 10 פודקאסטים בפני עצמו, אבל בפשטות של זה, זה רגע כזה שאתה מקבל החלטה לעשות פעולה שיכולה ליצור שינוי כדור שלג חיובי.
אירוע משמעותי בחיים שהתגלגל, כן.
אני מתקשר לאיש יחסי ציבור הזה, ואומר לו, וואי וואי, אתה בטח עמוס, יש להם עשרות אלפים בתפוצה, הרבה אנשים קיבלו את המייל הזה שהמליצו עליך,
כן.
ופרסמו את הטלפון שלך. אז הוא אומר לי, אתה היחיד שהתקשרת.
תעיזו.
אני לא יכול להסביר מה קרה לי פיזיולוגית במוח, שהבנתי את המשפט, בדרך להצלחה אין תור. זה הרגע מכונן שהבנתי, שבעצם ההזדמנויות שאני רואה, יכול להיות שהרבה רואים אותם, ואומרים, ישראלים, לא איך אני אצליח, כולם פה יזמים וכולם. הנושא הזה של לפעול ולעשות, והעיקרון הפיילוט מאפשר את זה, שאפשר לנסות במינימום בשביל לבדוק אם הרעיון שלך הוא טוב, ואני מתקשר אליו, וזה היה פשוט מדהים. הוא היה פנוי, הוא הסכים לבוא איתי למדף, הסכים לבוא לעשות סיור ובעצם לראות את המדף, ולראות איך אפשר לקדם אותו. לכאורה עד עכשיו סיפור, סיפור נחמד של יזמות, עיקרון הפיילוט שמאפשר לבחון רעיון, עיקרון השני זה למכור ואז לייצר, זאת אומרת היינו מוכרים גם...
עוד לפני שהיה משהו.
עוד לפני שהמוצר היה מוכן, היינו מוכרים את הפקה של דיסק, ורק אז מייצרים את הדיסק, היינו מוכרים לקהל דיסקים עוד לפני שהם מוכנים, ובוא נראה איך שני עקרונות האלה בעצם הביאו בסוף למשהו מאוד מאוד גדול ומשנה חיים. אז יש יחס הציבור, מסתכל על המדפים ואומר לי, תשמע, קיציס השקיע מיליון שקל, בואו נכנס את המרצים, כינסנו את כל המרצים שעושים דיסקים, ככה סיימנו את המפגש, והוא אומר לי, תשמע, לא נראה לי שזה ילך כל כך המדף הזה, אבל יודע מה, אולי אם תביא מישהו בינלאומי, ותשים אותו על המדף, אולי זה ייצור תשומת לב. מעניין.
פה מתחיל להיות מעניין מאוד.
לא כל כך הבנתי על מה הוא מדבר, אבל הוא יודע, אמרתי, יכול להיות מעניין. פתאום אני מקבל ממנו הודעה במסנג'ר של פייסבוק, שאומר את הדבר הבא, אורית נחתום מגורדו, מביאה את רוברט שמין לישראל. אומר לי, זה אחד המרצים המבוקשים, הוא בא מעולם של התפתחות אישית, העצמה ונדלן. אמרתי, אוקיי. הנה הטלפון של אורית, תתקשר. לא הססתי, מיד התקשרתי, גם שיחה משנה חיים, מהשיחות האלה שאתה ממש זוכר איפה עמדת ומה אמרת, וזה היה פשוט מאץ', פשוט מדויק, ואמרתי לאורית, מה שאז אלי שביט עוד לימד אותנו. לא סתם לעשות פיילוטים, אלא באמת לפנות לאנשים שכבר יש להם עסק שרץ, שיש לו כבר שוטף, יש לו הכנסות, ולבחון האם יש שם משאבים לא מנוצלים, שאנחנו יכולים לבוא, לנצל אותם, למנף אותם, ואחרי זה לחלוק עם היזם את הרווחים.
הרווחים, אוקיי.
ואני אדגים. אורית הביאה את רוברט שמין לישראל לשלוש הרצאות, ושאלתי אותה שאלה פשוטה, האם אתם מקליטים את ההרצאות? לא חשבתי
על זה, כנראה לא.
עוד לא חשבתי על וידאו וכולי, כי הסטרימינג באמת זה לא היה החלק החזק עדיין של האינטרנט, והיא אמרה לא. אוקיי, אכפת לך שאנחנו כאודיו דידקט מומחים להקלטה באודיו ולהפצה ולהפוך את זה למוצר מידע, ונמכור, ומה ש... מה שיכנס, נתחלק חצי חצי. אורית אישה מדהימה, זה קודם כל אמרה, אני מאוד מעריכה את היזמות, אבל בוא נתחלק חצי חצי ברווחים אחרי הוצאות.
אוקיי.
אני אומר פה משהו, כן. משפט כאילו על הדרך.
הוא מדהים.
אם נעצור רגע ונחשוב עליו, הוא מציל מפשיטת רגל.
לגמרי.
עסקים שקמים בכל גודל. כשהם מתכננים את התוכנית עסקית שלהם, והם אומרים, אוקיי, נתחלק 50-50 מההכנסות, שלמעשה יש פה שני מושגים של הוצאה, מה שנקרא תפעול ורווח נקי. גם בסנדוויץ'ים, אבא שלי ניסה ללמד אותי את זה, ואמר לי, תגיד, אתה יודע כמה סנדוויץ'ים רווחיים? אמרתי, לא יודע, הוא אומר לי, תעצור. תחשב לחמניה, פרוסה של...
גבינה צהובה, נקניק, משנה מה.
כן. פרוסת הגווניה וכולי, והוא אומר, ולא חישבת את זה
שאתה... הזמן שלך.
אתה גר אצלנו, השתמשת בגז שלנו, אנחנו היינו עובדים שעוזרים לך, והזמן שלך. ואז בעצם נזכרתי במה שאבא שלי אמר, והתעצבנתי עליו, אפרופו,
כן.
אנחנו לא מבינים לפעמים שגם הסביבה שלנו יכולה להעצים ולעזור, אבל אנחנו שמים אותם בתבניות.
נכון.
אנחנו חושבים שהם באים לבקר אותנו, ואז צריך לשאול שאלה, האם מי שבא נותן לנו דעה או עצה? דעה, זה הוא לא מכיר, והוא חווה, מחווה דעה, ולרוב זה לא משהו ש... אפשר לקחת את זה, זה מעשיר אותנו, אבל לא בטוח שזה יקדם אותנו, ועצה זה משהו שהוא ניסה, והוא נותן לנו עוד זווית,
כן.
שחוסכת לנו זמן ואנרגיה. אורית מקסימה, ובאמת אמרה, בוא נתחלק מהרווחים. הגענו, הקלטנו את רוברט ואורית, לפני שהקלטנו, ורנה, העוזרת של רוברט, שלחה לנו את המצגת, כי רצינו כבר להתחיל לייצר את המחירה של ההקלטה, לפני שאנחנו מקליטים אותה. ושם התחילה, היה שם איזשהו רגע מפחיד, בעייתי, שראינו בסוף המצגת, שהוא מדבר על תוכנית נדלנית.
למה זה הפחיד?
עוד ידידק, להחכים בפקקים, התפתחות אישית ועסקית.
מה הקשר לנדלן?
מה הקשר לנדלן?
אוקיי.
וממש ניבלנו, נדלן, יזם נדלן, בואו תהפכו להיות יזמי נדלן, מה זה?
כן.
תהפכו אותי לקרישים, עכשיו אני אצטרך לתווך בין, להיות מתווך, רישיון מתווך.
לבנות, אני לא יודע בכלל כלום על זה. אוקיי, כל השאלות המפחידות עולות בראש.
ממש, אני זוכר את עצמי יושבים, זה בקופיטרי כפר סבא, קומה שנייה, זה בית קפה כזה, שמשם גידלנו את המיזם הראשוני, ואמרנו, איך יגיבו אנשים? מה נזמין, כאילו נמכור הרצאה של התפתחות אישית ועסקית, אבל שהיא נדלן, כמעט וויתרנו. ותודה לעת שלא ויתרנו. הגענו לאירוע, התחלנו להקליט אותו, וזה היה פשוט מדהים. רוברט דיבר שם לגמרי על מה החזון שלך. לדייק את המתנה שלך לעולם, את הערך האישי שלך. דיבר המון על מערכות יחסים. כלומר, הבנו שבהחלט... לתת מענה לצורך, פתרון לבעיה זה דבר שמייצר ערך ומייצר גם כסף. לא הבנו עד כמה משמעות של מערכת יחסים היא חשובה, ואיפשהו גם מאוד שמחנו, כי בעצם הוא דיבר את מי שאנחנו. אני וארז, מאז ומתמיד, היינו אנשי מערכות יחסים. זאת אומרת, תמיד היינו עוזרים לאנשים ומעצימים אותם, ויודעים לעזור להם גם להבין מה החוזקות שלהם ולהתמקד בזה. לא הבנו שזה יזמות. לא הבנו שיזם, בעצם זה בן אדם שאחד יודע להקשיב, שתיים, יודע לזהות אצל הצד השני, לעזור לו לדייק מה הבעיה שלו, ומצד שני מה החוזקות שלו, ולהביא את הפתרון הזה לא בהכרח ממני. יזם יודע, אם הוא הקשיב לשני אנשים, יכול להיות שבעיה של אחד,
מהפתרון אצל השני,
הפתרון אצל כן. השני, והחיבור ביניהם מייצר ערך, מייצר כסף, ובגישה של win-win. זה הייתה באמת הרגשה מדהימה. החיבור עם אורית ועם רוברט, זה היה ממש רגע מכונן, זה אחרי שלוש שנים ממש של הרבה הרבה עשייה שהיא לא בהכרח רווחית אז בלהחכים בפקקים, וזה היה מאוד מרגש, ושם נולד בעצם פרויקט אקס, שזה התוכנית היוקרתית להכשרת יזמי נדלן, שעוזרת, אני קורא לזה ממש תהליך שהופך אדם רגיל ליזם.
אז אני לוקח כמה, את העקרונות שדיברנו עליהם, אני רוצה לקחת עוד עיקרון שהוא סופר מהותי, ואני חושב שהוא קשור בכלל ליזמות ולהתפתחות האישית, ובוודאי בעולם הנדלן, וזה לעשות. אם אתה לא עושה, אם אתה תקוע תמיד במוח של עצמך, ואתה לא גורם לדברים לקרות, כמו הטלפון שהרמת לאיש יחסי ציבור, כמו הטלפון שקיבלת וקשרת להורית, אני חושב שאם בן אדם יושב, המון אנשים עם המון רעיונות טובים, אבל אם הם יושבים והם נשארים ברמת הפנקס, לא יקרה לכם כלום. זה פשוט ככה, החיים יזרמו ואתם תמשיכו. וכמה אנשים עכשיו, אני יודע שאתם הולכים להגיד, וואו, צודק, כמה כם חושבים, וואי, חשבתי על ווייז פעם. למה לא עשיתי את זה? כי היו אנשים יותר פעלתנים כם, שפשוט החליטו לקום ולעשות, ויש מאות, אלפי רעיונות כאלה שיש לכל אחד מאיתנו, חלקם לא שווים הרבה, אבל אם לא תעשו, לא תדעו, לפחות שווה לנסות. בוא, אני רוצה, הגענו לנדלן, כאילו אנחנו קופצים בזמן היום, 2019, Project X בארץ, מאות אנשים? הקהילה מונה...
קרוב לאלף יזמים כבר.
בארץ.
בוגרים, כן, שעברו את התהליך. בארצות הברית גם יש אנשים שעברו את התהליך.
ואני יודע שהתחלתם גם בעוד מדינות בעולם.
ברוסיה אנחנו בדרך למחזור שלישי.
אוקיי.
אנחנו בנובמבר נהיה בחוף השנהב.
וואו, אוקיי.
כן, הולך להיות שיתוף פעולה מאוד מעניין. ובהולנד הולך להיות כנראה גם באוקטובר איזשהו פיילוט. עד היום אנחנו פועלים פיילוט, למכור
בדיוק
ואז
באותם
לייצר
שיטות.
באותם שיטות. זה חוקי ברזל חשובים שמאפשרים ליצור את התשתית הראשונית, ולבחון רעיון. כלומר, הוא עבד בישראל, בוא נבחן אם הוא עובד בהולנד.
אז פה אני רוצה לקחת את זה קצת, את השיחה למקום, דיברנו על יזמות, ואני חושב שזה באמת קריטי שאנשים יבינו שכל אחד יש בתוכו גרעין. אם רוצה לפתח את זה, הוא רק צריך להחליט לעשות את זה, ויש היום בעיקר המון מקורות של איך לעשות את זה נכון. דרך הדוגמה של הנדלן שאני אחווה, אני אספר גם את הסיפור האישי שלי בתוך עולם הנדלן, אני חושב שזה גם משהו מאוד, אני מקווה שיתחבר לאנשים. אני רוצה ללכת לשאלה שקצת דיברנו על לפני הקלטה, ואמרת משהו מאוד חכם לטעמי, שקצת מחלק את האנשים שמשקיעים בנדלן לשלוש קבוצות. אז אני אשמח פשוט פה עכשיו בהקלטה, בוא נחזור על זה, כי אני חושב שזה קריטי, ואני בטוח שכל אחד מהמאזינים יתחבר לאחד מהשלושה האלה.
מעולה, אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה, אחד שגם עוזרת לאנשים להתחיל, וגם עוזרת לבוגרים של התוכנית שלנו לדייק את העשייה שלהם. בעצם זה מתחלק באמת לשלושה, נקרא לזה טיפוסים, שנעים על הציר הזה של משקיע יזם, שנבין בכלל את המילה משקיע ויזם.
כן, הם שני טיפוסים שונים.
הם טיפוסים שונים, אבל בוא שנייה רגע נסתכל באמת על, על יזמות. אם אמרנו שיזמות זה דורש מיומנות של מערכת יחסים, והקשבה לצורך, למצוא לו מענה, או לזהות בעיה ולמצוא לה פתרון, היזם יודע ליזום ולחבר בין הדברים, כדי ליצור בסוף את ה, נקרא לזה את הווין-ווין, את התמונה השלמה, ואיפה שיש ערך, אז יש גם כסף. אז היזם הופך בעצם מיזם רעיון, למיזם רווחי.
כן.
משקיע, הוא משקיע את הזמן ואנרגיה. אחד, בשביל לייצר כסף, אם הוא היה שכיר, או אם היה לו עסק קודם, ועכשיו את הכסף, הוא רוצה להשקיע במישהו אחר. זאת אומרת, הוא משקיע את הכסף, כדי שמישהו אחר ישקיע את הזמן ואת האנרגיה שלו. חשוב לראות בו גם את הווין-ווין.
נכון.
אנשים אומרים, שלומדים להיות יזמים, למה שאנשים ישקיעו...
זה משהו מאוד ישראלי. אני באמת אומר את זה, אני עובד המון עם אנשים בחול, התפיסה הזו של אם אני מרוויח, מישהו אחר צריך להפסיד, או אם אני מפסיד, אז מישהו אחר בטח ירוויח על חשבוני, קיימת בצורה מאוד בולטת בישראל, ואני חושב שאחד הדברים שיזמים בכלל צריכים להיכנס, אמרת את זה, מחברים בין, אני יזם, אני מאוד חזק בצד העסקי, בצד האופרטיבי, השותפים שלי בסטארט-אפ, אחד מהם אלוף העולם בצד המוצרי, אחד אחר אלוף העולם בצד הפיתוח, של הפיתוח של המוצר, ויש לנו משקיעים אלופי על, והחיבור הזה זה המקום היחידי שבו 1 פלוס 1 הופך להיות 5, לא 3. ואני חושב שאנשים צריכים להבין את הווין-ווין הזה, צריך להיכנס למקום הזה עם תפיסה מחשבתית של כולנו חייבים להרוויח מזה, ואין מצב שמישהו מפסיד.
אתה נוגע פה במהות של העולם של ההתפתחות האישית, ושל הטרנספורמציה וכל העולם, שבעצם בסופו של דבר מדבר על מעבר מתודעת חוסר לתודעת שפע. שוב, לא נעמיק לזה בתוכנית, אבל אני חושב שנגעת בנקודה מאוד חשובה, שלפני שאתה יזם או משקיע, בעצם להבין, ופה נדבר על מיתוס שמלמדים בעולם הכלכלה, שבכלל יוצא מנקודת הנחה שיש מחסור. קודם כל אני מזמין לשאול את השאלה האם זו האמת, כל אחד יעשה את המחקר שלו.
שיחשוב על עצמו ועל הסביבה שלו.
נכון. כשבדקו ורואים, מסתכלים גם על הטבע, למעשה יש אין סוף משאבים, אין מחסור. במיוחד שאנחנו מדברים על עולם של מידע, טכנולוגיה, מציאת פתרונות, כאשר אנשים מתחברים, וכל אחד מביא את הערך הייחודי שלו, ומייצרים ערך ששווה כסף, ואחרי זה חולקים אותו בצורה של ווין-ווין, זאת אומרת, יש לנו פה גם זה שיש לו את הבעיה מקבל מענה אמיתי, והוא מוכן לשלם על זה. זה שנותן את המענה, חיברת לו לקוח שהייתה לו בעיה, בוודאי שהוא יהיה מוכן לשלם על זה, כי הבאת לו את הלקוח, עשית לו שיווק.
נכון.
והם ישמחו לשלם לך על החיבור. זאת אומרת, יזם בסופו של דבר, הוא מבין שיש שפע, זאת אומרת, הוא מבין שיש מספיק לכולם, והוא יוצר מצב שבו חיבור גם של האיכויות של האנשים, וגם של המשאבים במיזם עצמו, גם מספיק לכולם, וגם מאפשר לעשות עוד ועוד ועוד מיזמים.
נכון.
בעולם הנדלן מאוד רואים את זה.
נכון, שמחברים כמה אנשים מדיסציפלינות וממקומות שונים, ומייצרים לכולם ערך גבוה יותר.
כן, יוצא לנו הרבה לעשות נדלן בארצות הברית בעיקר, שיש שם, לא יודע מה, 30 מיליון טרנזקציות בשנה. תמיד רוברט אומר, תאר לך רק 3 טרנזקציות, אתה מעורב בהן. אנשים אומרים, רגע, לא, אבל כי כל מחזור של Project X, Project X נפתח כל 3 חודשים, אנחנו נותנים להם 4 אזורים. אבל אומרים, רגע, אבל מה, יש פה 20 אנשים על אותו אזור.
אני מעיד על עצמי, אני אישית עובד באזור אוגוסטה, ג'ורג'יה, שאני בטוח שהרבה מאזינים עכשיו הולכים לחפש בגוגל מפס איפה זה. אנחנו סגרנו כבר לא מעט עסקאות, ונכון שיש תחרות, אבל כמות העסקאות היא פשוט גדולה. וארצות הברית אולי בניגוד, לא בניגוד, היא פשוט עצומה, ומישהו פעם, אני חושב שדווקא בקורס אמר לי, זה לא ארצות הברית כשוק נדלן, יש שם איזה 200 שווקים שונים.
אתה נוגע פה בנקודה מאוד משמעותית בכלל של נושא השוק.
כן.
בכל תחום, האם יש שוק? בוא נאמר, בכל מקום יש את המיקרו שוק, את המקומות שבהם יש צורך של אנשים למכור את הבית שלהם, ואנשים לקנות את הבית, ואנשים להזכיר את הבית. כלומר, תחום הנדלן, לאן שתלך? גם בתל אביב. מה מחיר השוק בתל אביב?
אין כזה. גם בתל אביב יש כמה וכמה שכונות שמתאימות לסוגים שונים. יותר מזה, בוא ניכנס שנייה לדוגמאות של נדלן. יש בנדלן בתל אביב משקיעי Airbnb, שזה שורטרם. יש בתל אביב משקיעי רנט. יש בהם כאלה שלוקחים בית, משפצים אותו ומוכרים אותו. כל הסוגים והמינים. ולכן, אני כל כך מתחבר, זה היה כאילו, כשאמרו את המשפט, אמרתי, רגע, זה נכון, זה פשוט אמת. ואי אפשר להתווכח איתה. יש לכולם, מכל הסוגים, מכל המינים, אתם רק צריכים לזהות מה מתאים לכם. אז פה אני כן רוצה לצלול לטיפוס, אבל יודע מה, נתחיל אולי מהטיפוסים שהתחלנו לדבר עליהם.
מעולה, בדיוק רציתי גם לחזור לזה.
זהו. אז הטיפוס הראשון שהזכרת, זה שמחפש, אמרת לי, את ה-1,000, 2,000, 3,000 שקל נוספים לחודש.
בדיוק. אז השלושה טיפוסים זה אחד, שהוא רוצה לייצר הכנסה נוספת. זה הכותרת.
אקסטרה.
אקסטרה. זאת אומרת, יש לו עכשיו עבודה שהוא לא רוצה לעבוד, לא רוצה לעזוב בהכרח, או עיסוקים שהוא לא רוצה לעזוב, אבל כן הוא רוצה למצוא את הדרך לייצר לעצמו עוד הכנסה, עוד 1,000, 2,000, 3,000 שקל בחודש. זה טיפוס אחד. טיפוס שני, הוא בן אדם שאומר, אני לא יודע מה תהיה עם הפנסיה. אם לא משנה אם אני שכיר או עצמאי כרגע, אני רוצה לבנות לי פנסיה מנדלן, כי זה פשוט משהו שהוא לאורך זמן יציב, ויאפשר לי לייצר לעצמי את ההכנסה העתידית. ואז הוא מתחיל וצובר לעצמו נכסים. ושניהם הראשונים, אני קורא לזה לשימוש עצמי.
כן, אני במקרה הזה נזכר פתאום כל הזמן ברוברט, ששמעתי אותו מדבר על זה, איך שהוא התחיל, הוא אמר, אני אעשה נכס אחד בשנה. נכון? ואחרי 15 שנה, יהיה לי 15 נכסים.
בדיוק.
בניתי את עצמי לפנסיה, הכל בסדר. מה, נכס אחד בשנה אני לא יכול לסגור? ומשם הכל התחיל. הוא סיפור אחר, תלכו לקרוא זה, אנחנו נזמין אתכם גם בסוף התוכנית, תלכו לשמוע ולראות אותו בלייב, אבל זה סיפור מעניין, כי כל אחד מאיתנו נמצא במקום של מה, אני לא יכול למצוא נכס אחד טוב בשנה ולבנות את הפורטפוליו הזה לפנסיה.
לגמרי.
אוקיי.
אז בעצם שני הטיפוסים הראשונים הם יותר משקיעים, זאת אומרת, הם הצליחו לצבור כסף או לחסוך כסף, או שיש להם גישה לכסף.
כן, שזה חשוב להגיד.
אם זה הלוואה לכל מטרה,
כן.
או למנף קרנות קיימות, קרנות השתלמות שאפשר לקחת עליהם הלוואות מאוד זולות, או שיש להם חברים שיש להם כסף, אין להם זמן לחקור ולמצוא את יזם שבו הם, איתו הם יכולים להשקיע, אז הם בעצמם הופכים להיות היזמים האלה, או הם בעצם משקיעים זמן ואנרגיה בשביל לדעת, לזהות את ההזדמנויות הנכונות, והם רוכשים עבור עצמם, וגם קצת עבור אחרים. הטיפוס השלישי זה מישהו שרוצה לעשות שינוי קריירה, לפתוח עסק, והוא מסתכל פה על, לטווח בינוני כבר, של בין 3-5 שנים, שבו הוא אומר, אם אני עכשיו אשקיע, בללמוד את היזמות נדלן, ואני איזום, ואני אבנה את הצוות שלי.
בלהתנסות, ממש לחפור לעומק.
לעשות את הפיילוט.
כן, בדיוק.
ואחרי הפיילוט ליצור סיסטם, שהמילה סיסטם באנגלית זה ראשי תיבות מאוד חשובים, של save, yourself time energy and money.
אוקיי. עוד משהו שהחכמתי איתו היום?
זה אומר שאם אנחנו מדברים על משקיע ויזם, הם שני אנשים שמשקיעים או יוזמים ומנהלים את המשאבים שלהם של זמן, אנרגיה וכסף. אז אם אנשים אומרים לי, יש לי, אין לי כסף, אז אני שואל אם יש להם זמן ואנרגיה. גם את זה צריך לדעת להשקיע בצורה גבוהה.
נכון,
זה,
נכון.
דיברנו על, אמרנו, פעולה זה מה שעושה את ההבדל, בן אדם רגיל ליזם. אז יזם ומשקיע, הם יודעים לקחת ולמנף בשלב ראשון את הזמן ואת האנרגיה שלהם. ושדיברנו על לבנות צוות, אז יש פה עוד ראשי תיבות באנגלית של team.
team.
team זה צוות, וזה ראשי תיבות של time, energy, abilities and money.
אוקיי, זאת אומרת, הצוות בעצם מייצר לך את היכולות האלה.
אתה בעצם יכול למנף זמן של אחרים, אנרגיה של אחרים, ability, שזה גם בעצם ניסיון ויכולות, ו-money.
שזה גם של אחרים יכול להיות.
כן, אבל להתחיל בעצמך.
אז אני רוצה לקחת את המסלול הזה של שלושת הטיפוסים, וקצת, יכול להיות מצב שמישהו יתחיל להיות הטיפוס הראשון, יעבור להיות השני, ובסוף יגיד, אני כל כך אוהב וטוב בזה שאני אהפוך להיות השלישי גם.
לגמרי.
זאת אומרת, גם תהליך התפתחותי מהסוג הזה יכול לקרות לאנשים.
לגמרי.
אני חייב להכניס פה את הסיפור האישי שלי קצת במקרה הזה.
אולי, כן, מה שנקרא לשפוך אור על הטיפוסים האלה.
בדיוק, אני רוצה שתקשיבו ותבינו. אני במקום שכבר בעשר שנים האחרונות, שמעתם את הסיפור האישי שלי, איך הכנסתי להכנסה פסיבית, אנחנו בכלל מדברים על פודקאסט לשיווק, אבל פה דווקא את עולם הנדלן שלי, שלפני עשר שנים התחלנו להשקיע בנדלן בארץ, ותוך כדי גיליתי שאני מאוד אוהב את זה, ומאוד חי עם זה בשלום, וזה עוד ערוץ שיכול לייצר, דיברנו על אפיקים לפנסיה, אז יכול לייצר לי זה הכנסה לא רעה. בשנים האחרונות אמרתי, רגע, למה רק בארץ? בוא נבין קצת יותר מה קורה בעולם, ואתם יודעים, יושבים, קוראים, שומעים פודקאסטים, רואים סרטונים ביוטיוב, ועושים השקעה ראשונה, דיברנו על לעשות, ונכווים בה, עסקה שנכוויתי בה, היה לי אביקשן של דיירת, שגם דרכה קצת להרוס לי את הבית בדרך, בתור נקמה, אבל כמה שלמדתי מהמקרה הזה, אני היום מיישם ברמות שאי אפשר לחשוב עליהם, ולפני כמה חודשים החלטנו, טוב, הגיע הזמן להיות רציני מה שנקרא, ובוא נבין באמת ונלמד. אני נמצא במקום היום שאנחנו אחרי כמה עסקאות בארצות הברית, ואם אני צריך לשים את עצמי באחד מהטיפוסים שהזכרנו מהשלושה האלה, אני כנראה במקום, בטיפוס השני, וזו המטרה המוצהרת שלי, אבל לאט לאט בדרך אני גיליתי שאני אוהב גם לעשות דברים אחרים, ואולי פה הזמן לצלול קצת ולדבר על סוגים של ממה עושים כסף בנדלן.
לגמרי.
אז בוא נזכיר את הראשון, רנטל. זה נורא פשוט, קונים נכס, מזכירים אותו. לפעמים צריך אולי להכניס שיפוץ קטן, אבל זהו, זה עד כדי כך פשוט. אפשר לעשות זה בכל מקום בעולם. אנחנו נדבר קצת על הכלים ועל הטים. השני שאני גיליתי בדרך זה פליפ, או buy, fix and sell. שבו אתם קונים נכס שנמצא לא במצב טוב במיוחד, מכניסים בתוכו שיפוץ כדי להביא אותו לרמה מספיק טובה בהתאם לשכונה, אני לא נכנס פה לקורס נדלן, אבל זה הרעיון, ולמכור אותו ברווח. יש עוד הוצאות באמצע, שוב בלי להיכנס לפרטים, אבל הרעיון הוא ללמוד ולהבין את המספרים, לוודא אותה, verify, 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 ומשם פשוט להגיע למצב שאתם יודעים שאתם עושים כסף בעסקה הזו, היא קצרת טווח בניגוד לרנטל שאתם יכולים לשבת שנים על נכס ולהרוויח ממנו. והעסקה השלישית, שהיא אולי קצת מתחברת למקום של אלה שחושבים, אבל אין לי כסף. אין לי כסף לקנות בית או להשקיע בשיפוץ, אין לי כסף לקנות בית ולהזכיר אותו. וזה הולסל, שבו אני חושב שאתה אמרת, אם יש לכם את היכולות, את הזמן והאנרגיה לנצל כדי למצוא ולאתר נכסים כאלה, ואתם יודעים להביא את זה למשקיעים שיש להם את הזמן, הם ישמחו לשלם לכם על הזמן הזה, זה אומר שאתם מוצאים ומאתרים נכס כזה, סוג של מוכרים, אני אומר את זה במרכאות, הם לא רואים את המרכאות כי זה מדיום רדיופוני, אבל מרכאות, למכור אותו למשקיע שירצה לקחת מכם את הנכס, ועדיין הוא ירוויח מאוד מהעניין הזה. יש עוד המון סוגים, לא ניכנס אליהם, אבל אני חושב שבתוך הטיפוסים שהזכרנו, ושלושת הסוגים האלה, כל אחד יכול למצוא את עצמו במטריצה הזו. ואפילו דיברנו על התפתחות אישית, ואנחנו מזכירים את זה כל הזמן. שיחה שהייתה לי היום בבוקר עם מישהו מהקורס שלי, ואנחנו נזכיר את המילה קהילה כמה פעמים בהמשך, שאנחנו מתחילים לחשוב על שיתוף פעולה, כי אנחנו גילינו שאני והבן שלי, שהייתי דרך אגב בתוכנית הזו, עושים זה מאוד טוב, וזה לאתר נכסים, ומה שאנחנו מחפשים איתנו, וזה שותף שיודע למצוא משקיעים. והתחלנו לדבר מאוד ברצינות על לייצר את השיתוף פעולה, זה לאורך זמן וזה ווין ווין, לכל הצדדים, אפילו לא רק לא, לי ולא, אלא גם לכל מי שיבוא איתנו כמשקיע. אז הנה קצת טעימה מאוד מאוד בסיסית ממה שאתם יכולים לחוות בעולם הזה, ואם זה, אתם אחד מהטיפוסים, אתם חייבים להיות אחד מהטיפוסים האלה, אני לא רואה פשוט שום טיפוס אחר, אז הנה קצת טעימה למה אתם יכולים לעשות.
מדהים. בעצם אם אני ככה מקשיב לנו מהצד לפודקאסט תוך כדי זה שאנחנו מדברים, אז בעצם בחלק הראשון דיברנו על יזמות. כלומר, בעצם אני מגיע מעולם של יזמות תוכן. לקחתי נכסי תוכן, לקחתי מרצים, שמתי אותם על חוזה.
נכון.
אני ככה
לימדת.
מחבר בין כן. להראות כמה נדלן הוא אינטואיטיבי בעולם של יזמות, ולמעשה יזמות נדלן זה יזמות, שהנדלן הוא כלי ליזם לעשות את העקרונות שדיברנו עליהם. כלומר, נדלן הוא סך הכל מוצר, כמו כל מוצר אחר, שעל אותו זמן ואנרגיה אפשר לעשות גם מרווחי כסף גדולים יותר, וגם יש פה, התחלת לדבר על זה, דרך למצוא את עצמך. לא בהכרח יזם שעושה הכל, אלא איך אני מביא את האיכויות האישיות שלי. ממש בעולם של התפתחות קוראים לזה להגשים את הייעוד שלי. אני יכול למצוא את עצמי עושה נדלן, אבל בפועל הפעולות שאני עושה, הן דומות למה שעשיתי במקום אחר, רק שהייתי שכיר.
נכון.
או על אותן פעולות הרווחתי פחות כסף, ופתאום יש פה מיזם נדלני, שאני לוקח בו חלק, מגשים את הייעוד שלי ומרגיש כבר רווחה מעצם העשייה עצמה, מרגיש מערכות יחסים וחיבור אנושי, ובסוף גם יש פה רווח. ופה נכנסת בעצם השיטת FAST, ה-FAST, שיטה אנחנו עובדים, שמאפשרת לאדם הרגיל מהר ובקלות לראות מהן הפעולות, כי אמרנו מה שמונע אנשים נכון, לעשות זה, יזמות זה תזוז, פעולות.
כן.
אז יש פה באמת ארבעה שלבים שהם מאוד אינטואיטיביים, שמאפשרים לקחת את העקרונות של היזמות ולהפוך אותם למיזם רווחי. ואני רוצה לגעת בזה.
קדימה, FAST.
מעולה. אז succeed fast in real estate. המילה מהר, אבל זה בעצם ראשי תיבות. The find, analyze, systems, and turn into profit.
אוקיי, בוא נתחיל ב-FAST.
אז ה-find, למעשה, מה שאנחנו צריכים, כמו שאמרנו, זה find the problem, זה למצוא את הצורך ולמצוא את המענה. אבל פה אנחנו אומרים, בפרוג'קט X, את הנושא של מערכות יחסים.
אני פשוט לא רואים אותי מעניין עם כל הגוף. אני לא הבנתי את זה בהתחלה, האמת. אני מודה, גילד, ברור שמערכות יחסים, אנחנו כולם ביחסים עם האחרים.
גם המילה מערכות יחסים היא לא כזאת ברורה.
ואתה פתאום מבין שזה המהות של הכל. איך אתה מדבר עם המתווך? שהוא בכלל 5,000 מייל ממך, כן? זה בארצות הברית, בשעות לפעמים הפוכות. איך אתה מדבר עם הקבלן שלפעמים אתה מוצא? זה פשוט הכל. זה פשוט מדהים.
נגעת בדיוק בנקודה.
תהליך שאתה עובר במהלך הליווי הזה, הוא... נכון, מלמדים את הכלים. יש מה שנקרא את התוכן ההארדקורי. אבל התהליך היותר משמעותי בעיניי, הוא התהליך שהופך אותנו, כאנשים שנמצאים בתוכנית, לכאלה שיודעים לעשות את זה. באמצעות החלק הזה, מערכות היחסים.
מגלים. שבעצם ה-FAST הזה, ה-FAST, עוזר לנו להתמודד עם כל בעיה בחיים בצורה של יזם.
אוקיי.
ובוא ניגע בזה ונראה איך זה מתחבר לאנשים, כי זה כמו איזושהי פורמולה כזאת. עוד פעם, סיסטם, מה עוזר לנו סיסטם? Save yourself time, energy and money. כלומר, ככל שיש לך שיטות של אנשים שעשו קודם משהו שאתה רוצה לעשות, אתה למעשה, כמשקיע, אתה אומר, אוקיי, אני חוסך לי פה זמן, אנרגיה וכסף, ויכול להתקדם בשיטתיות. אז ה-FAST, find, מה אנחנו רוצים למצוא? בסך הכל, שלוש מערכות יחסים. מערכת יחסים אחת, זה עם משהו שיאפשר לנו למצוא את העסקה.
מתווכים, אול סלרים.
מתווכים, אול סלרים.
לחפש בעצמנו. עורכי
דין, כן. בעלי בתים שרוצים למכור.
נכון.
יש פה הבנה. אנחנו קודם כל נכנסים למוד חיפוש של מערכות יחסים. תחשבו על זה כיזמים. יש לכם רעיון. נדלן כדוגמה, ככלי. אני בעצם מתחיל, מהו הרעיון? הרעיון, אני רוצה לעשות עסקת נדלן, מעולה מה הרכיבים שלה, הנה אנחנו מפרקים אותם. שלב ראשון, find relationship, שמתחלק לשלוש. אחד, מערכות יחסים שיאפשרו לי למצוא עסקה. איך אנחנו עושים את זה? הצעד הכי בסיסי, אנחנו מלמדים לדבר עם מודעות. מתקשרים למודעות, כמו שיש יד שתיים, יש קרייגליסט ויש נכון. כל מיני דברים כאלה, ואתה מגלה שכל שיחה כזאת יכולה להיות כל אחד ממערכות היחסים. מערכת יחסים ראשונה. אמרנו, שתעזור לנו למצוא את העסקה.
אני חייב לספר פה על מישהו מהקורס שלי, שהיה מאוד בבלוק, אני יכול לספר את הסיפור עם מי שעשיתי את הקורס שזה הבן שלי, אבל מישהו שהוא שפשוט איתנו במחזור, והם החליטו שכל ערב, היה להם קושי לעבור את המחסום הזה של לנהל שיחות באנגלית עם, כמו שאמרת, עם הודעות, עם מתווכים, עם בעלי בתים, והם הגיעו למצב שאמרו, כל ערב אנחנו הולכים לעשות בין 3-5 שיחות. מכריחים את עצמנו. עד שלא גומרים את השיחות, לא הולכים לישון. הם אחרי 10 ימים, אני פשוט זוכר את השיחה הזו, הם אמרו, הפכנו להיות אלופי העולם. אנחנו יודעים מה לשאול, אנחנו יודעים איך לענות. אנחנו עברנו את השלב של לגמגם. אנחנו כבר מדברים על יחסים עם המתעניינים בבן אדם שמעבר לקו. וזה הפך להיות אצלנו טבע שני. וזה מדהים, אחרי 10 ימים. אבל שהם עשו את החשבון, אמרו, זה 50 שיחות, אז ברור שאנחנו היינו מיומנים בזה. בנינו מערכות יחסים.
מדהים. מדהים, זו דוגמה טובה. כי בעצם אתה מגלה שה-find the relationship הוא נכון לכל דבר.
נכון.
זאת אומרת, we don't look for deals, we look for relationship. המילה deal, בכלל, בעולם היזמי וגם בעולם האישי, מה זה deal? גם אם אני רוצה עכשיו להשיג משהו שהוא לא בהכרח עסקי, ועכשיו אני רוצה לדבר עם אשתי ועם הילדים, אני גם רואה אותם קודם כל כאנשים, כן. ואני קשוב,
מערכות
הרבה
יחסים.
יותר קשוב לצורך שלהם, ולמצוא את הווין-ווין. זאת אומרת, מערכות יחסים כאיכות, ולהתאמן על זה בנדלן, אנשים מדווחים על מציאת זוגיות. אני ממש זוכר, בתחילת התוכנית, שאנחנו בשלב הפיינד, אנחנו, מישהו רשם, אנחנו מתחילים בחזון.
נכון.
לאן אתה רוצה להגיע? ואז רשם, אני רוצה שתהיה לי זוגיות, באמצעות זה, שיהיו לי נכסים, ואני אוכל להיות אדם מבוסס וכו' וכו'. כשאנחנו מלמדים את ה-find the relationship, אנחנו נותנים כמו תסריטי שיחה בסיסיים ראשוניים, כדי לאפשר בעצם להתמודד עם הגמגום, עם חוסר ניסיון, ולהתחיל באיזשהו שיחה, שלום, אני גלעד, יזם מתחיל, רוצה לעבוד פה באזור וכו'. ואחד המשפטים שאנחנו אומרים, we are here for a long-term relationship.
קריטי. משפט קריטי.
עצם החשיבה הזאת, גם עם האישה והילדים, היום זה לא מובן מאליו, אני כאן for a long-term relationship. זאת אומרת, זה שאני לא אצליח להתגבר על הבעיה הראשונה ביחד, או השנייה או השלישית, זה לא אומר שאני לא יכול ליזום פה מיזם רווחי. ומה קרה? אז הוא יצא לדייטים כרגיל, כי הוא חיפש זוגיות. הוא חשב שכשיהיו לו נכסים, אז יהיו לו זוגיות.
אז זה הפוך להיות קל, כן.
הוא פתאום מצא את עצמו יושב בזוגיות, ובמקום לדבר על עצמו ממקום של פחד וחוסר ביטחון, הוא אמר לה, אני מחפש פה דיל, שזה זוגיות, ואני פה לטווח ארוך, ואני אשמח לשמוע מה את מחפשת. ואותם סקריפטים של מציאת עסקה, הוא התקשר למנטורית שלו, והוא אומר לה, תקשיבי, קצת ירד לי החשק מנדלן לרגע, כי...
גדול.
כי מצאתי זוגיות. בתום הבנתי שהנדלן לימד אותי להיות בן אדם. זה הרגעים הכי מרגשים. כלומר, כיף לי לשמוע על כאלה שהרוויחו, ויש להם כבר עשרות נכסים.
אבל זה הרבה יותר מרגש.
אבל זה מדהים לראות ההשפעה על זה על הבן אדם.
אוקיי.
אז ה-FAST, find. Find the relationship שמוצא לך עסקה. Find the relationship שמוצא לך כסף. זה יכול להיות משקיע, שיתוף פעולה בבנק.
זאת אומרת, אתה לא חייב לשבת אלון עצמי של 100,000 דולר, בשביל להיות משקיע, בשביל להיות יזם נדלן. אני שוב מכיר אישית גם אנשים אצלנו בקורס, שאמרו, אין לנו, אנחנו לא יכולים, אבל אנחנו יודעים למצוא.
לגמרי.
או את העסקאות, או את הנכסים, או את האנשים שימצאו לנו את זה, או את המשקיעים, ואנחנו יודעים גם לחבר את כולם.
נכון, ופה אנחנו בעצם מסתכלים על הפיילוט, אז כשאני עושה פיילוט, אם יש לי את משאב הכסף מהבית, אני פשוט חוסך לי פעולה שנקראת גיוס כסף. כלומר, בפיינד, מערכת יחסים שמביאה לי עסקה, מערכת יחסים שמביאה לי כסף, אם אני מביא כסף, אז מצאתי את עצמי. אבל, מה אנחנו כל הזמן אומרים? למה אנחנו מלמדים נדלן שאפשר לעשות גם ללא הון עצמי? כי הון עצמי נגמר.
נכון.
גם אם יש לך 10 מיליון דולר.
מתישהו בעסקה החמישית, העשירית, המאה, הוא ייגמר.
אבל אתה נהנה מנדלן. ואתה רוצה גם ליצור עצמך את המיזמים הרווחיים. כשהכסף שלך נגמר, המיומנות של להביא כסף של מישהו אחר, היא מיומנות של גיוס מישהו. שאנחנו אומרים פיין.
וזה שוב מערכת יחסים.
בדיוק, זאת אומרת, זה משאב גם, כסף הוא משאב. העילה סביב כסף כמשהו שהוא חושבים עליו מלוכלך, מסוכן, מפחיד, לא בשבילי, זה מחשבות, זה אמונות על כסף. כסף הוא משאב, כמו זמן, אנרגיה ויכולת. בסופו של דבר, כסף הוא תוצר של השקעת אנרגיה לאורך זמן.
כן.
זה הכל. אז relationship ראשון, מציאת עסקה, relationship שני למציאת כסף, relationship שלישי, מאוד מאוד חשוב, לבניית הצוות. צעד ראשון, להתקשר למודעות. להתקשר. צעד ראשון לדבר, למצוא מערכות יחסים, ואנחנו מגלים שכל אחת מהם יכולה להיות או ספק עסקאות, או ספק כסף, או איש צוות. איש צוות, קבלן, עורך דין, מתווך, מנהל נכסים, וכולי. אז זה ה-F, find a relationship.
אוקיי, אז איתרנו עסקאות, כסף, צוות, next step.
Next step, verify, verify, verify. נשמע את זה הרבה מרוברט. Analyze, איזה analyze. אפילו אפשר לקרוא לזה, אם דיברנו על עיקרון החשוב פיילוט, go, no go. הרבה סטארט-אפיסטים ואנשים שקונים תוכנית עסקית, התנסו ב-go, no go. פה בנדלן אתה יכול, כאדם, מהר מאוד להגיע למצב שבו אתה מצליח לבנות תוכנית עסקית מאוד בסיסית. נכס ב-$80,000.
היום אנחנו עושים את זה, אני שוב מעיד, מסיים בין 3-5 דקות. אם אנחנו רוצים באמת להעמיק, לדוגמה, להבין כמה מיסים בדיוק משלמים על הנכס, אז לוקח לנו עוד 3 דקות.
מדהים.
וזה בעצם הקצב, זאת אומרת, היום הגענו למצב, שוב, סיפרתי קצת, הבן שלי עושה איתי את הקורס, הוא השותף שלי, בכל התוכנית וכל זה, אין היום נכס שעולה באזור שבו אנחנו עובדים, אין נכס ברמה יומית, עולים בין 10-30, שתוך חצי שעה אנחנו לא מוצאים את מוץ מהטבן קוראים לזה, ומתרכזים ב2-3 עסקאות שמעניינות, וגם בתוכם צוללים עוד צד, ובקיצור תוך חצי שעה אנחנו רואים ברמה יומית אם אנחנו הולכים להגיש הצעה או לא הולכים להגיש הצעה.
מדהים.
וזה מיומנות.
מדהים, אז בדיוק זה ability ש-analyze זה פתאום כלי שנותן לאנשים, שוב אני כל הזמן משווה בנדלן לחיים ונדלן לעסקים, כדי להבין כמה זה אוניברסלי ואינטואיטיבי.
נכון, אפשר להשליך את זה על המון ולעשות את זה בהמון מקומות.
Go, no go, על מערכות יחסים. בהתחלה. זאת אומרת, אם אני מחפש מערכת יחסים, לקבלת עסקה, לקבלת כסף, להיות איש צוות, עם כולם אני עושה פיילוט. עכשיו קיבלתי עסקה, אני מנתח אותה. וכשאני מנתח אותה, אני עושה go, no go, גס. גם עם אותו בן אדם. האנשים בעצם אומרים לי, אם הייתי יודע קודם להכניס מערכות יחסים עסקיות ואישיות לשלב פיילוט, לפני שאני מתחתן, בוא נגדל כלב ביחד.
דייטים.
דייטים.
כן.
אז פה יש הזדמנות, שפה אנחנו עוברים כבר לשלב הסיסטם, בזכות הסיסטם שאומר לשים נכס על חוזה עם תקופת ניסיון ונקודת יציאה, אני לא יכול להגיד כמה זה שירת אותי בחיים מעבר לנדלן.
זה היסטרי, אני שוב לוקח את המקרה האישי, ובוא זה סיסטם שאתה מבין אותו, הוא נראה נורא טריוויאלי, אתה יודע, ברור, מה זאת אומרת? תנסה, לא עובד, תתקדם עליו בחיים, עובד, תתקדם למסלול השני. ואנחנו לוקחים את זה לכל כך הרבה מקומות, גם כיזמים בתחום שלי שזה טכנולוגיים, אבל בהמון המון מקומות, אתה פתאום גלה את זה סביבך כל הזמן. פשוט לעשות את זה, ברגע שאתה עוקב אחרי סיסטם מסוים, ומיישם אותו, וחשוב ליישם אותו, זה, אני לא אגיד מוריד לאפס, כי תקלות קורות, ואנחנו אולי ככה, לקראת הסוף עוד מעט, אנחנו נתחיל לדבר קצת על תקלות שקורות, אבל זה מוריד למינימום את מה שיכול להתפספס.
לגמרי, וזה גם מקדם עשייה. העיקרון הזה של לשים משהו על חוזה, הוא פשוט עיקרון שפתאום אנחנו מדברים אותו כשפת יומיום.
נכון.
רגע, נלך למסעדה הזאת או למסעדה הזאת? מיד אפילו הילדה שלי מתקשרת חדרי בריחה. שמתי את זה על חוזה.
גדול. היא התקשרה והזמינה אותו.
שמנו על חוזה 4 מסעדות. עכשיו יושבים ועושים ורפאי.
אנשים עושים את זה בבוקינג.com.
בדיוק, בחופשות אני ממש קיבלתי ביטחון. אמנם צריך לחפש את המקום שבו רשום פרי קנסליישן.
כן, ברור. אל תלכו על
זה. אבל נתת דוגמה מעולה. זאת אומרת, חופשה כנכס. אנשים לא מודעים לזה שבנדלן אפשר... אחד, לקנות במחיר סיטונאי, זה סיסטם שהוא לא מובן לכולם.
נכון.
זאת אומרת, אם אני קונה כיסא באיקאה, אני יכול לקנות מהיצרן ב-30% מתחת למחיר השוק. אוקיי? אז היצרן בנדלן זה אלה שמוכרים, זה יכול להיות בנקים שיקלו את הנכסים, נכון. וכולי, לא ניכנס לזה.
עמוק מדי.
עמוק מדי, אבל העיקרון של לקנות במחיר סיטונאי, ולשים על חוזה, זאת אומרת, אני מתחייב לקנות עם... אם
מילת מפתח
אחרי שבדקתי והשותפים שלי אישרו. כולנו אישרו והסכימו שזה דיל, אז יהיה קלוזינג, ואז גם מזמינים אינספקשן, שזה מישהו מקצועי שנותן את החוות דעת. אבל אני אומר, זה נכון לחיים באופן כללי להצליח לעשות עסקאות טובות. זאת אומרת, בכל תחומי החיים שלנו אנשים פתאום מתחילים להיות יותר אמיצים. למה? מה יש לי להפסיד אם אני שם על חוזים נקודת יציאה? בוקינג, אם אני יכול לשים כמה חופשות
ולצאת בפרי קנסליישן.
ולצאת בפרי קנסליישן, זה אפס סיכון שאמרת קודם. נכון שיש סיכונים אחרי שעשינו גו, יכולים לצוץ הרבה בעיות, אנחנו נדבר על זה, בעיות המתנות, כי כן. מה שעכשיו בעיה, טיפלתי בו, הסיסטם שלי השתפר, ופעם הבאה אני אטפל בזה בפחות זמן ואנרגיה וכסף. אבל הנושא הזה של הסיסטם, אז אמרנו find the relationship שמביא לך עסקה, כסף, צוות.
Analyze,
לנתח את האנשים, לנתח את העסקאות. סיסטם שמאפשר ניתוח עמוק, אם עשינו ניתוח גס, ניתוח עמוק, תקופת פיילוט, תקופת אינספקשן, תקופת בדיקה. רואים שהכל עבד, ואפרופו, דיברנו על עיקרון של פיילוט, ועיקרון של למכור ואז לייצר,
כן.
גם פה זה בא לידי ביטוי. אם אני שם נכס על חוזה, במחיר מסוים, ויש מישהו שמוכן לקנות אותו במחיר גבוה יותר, אז אני יכול כבר איתו גם לסגור.
נכון. והרווחנו על הדרך.
והרווחתי בוודאות, אלא אם כן הוא יצא לי מהחוזה, אבל מה שנקרא, אם הוא שובר חוזה, אז יש לך בהסכם גם כתוב מה שצריך, כדי להגן על עצמך. אבל פה דיברנו על all selling, אבל אני לא רוצה להיכנס פה למושגים נדלניים כן. שהם לא ברורים, אבל נניח ואני רואה ביד שתיים אופניים ב-400 שקל, ואני יודע לפרסם ולשווק אפרופו שיווק, ולעשות שיווק טוב יותר ולמכור ב-500, יש לי רווח של 100 שקלים. ההוא עם ה-400 יכול להיות תקוע עם האופניים. ההוא שרצה לקנות אופניים ב-800 יכול לקנות אותם ב-500.
אתה זה שיזמת וחיברת וגרמת לעסקה הזו לקרות.
בדיוק. אז בסיסטם אני שם על חוזה כדי לעשות בדיקת התכנות. מקבל תקופה שמאפשרת לי לבדוק האם הרעיון הזה, האם המיזם הזה, האם העסקה הזאת
יעבוד.
יכול לעבוד או לא. אני רואה שזה עובד, אני יכול כבר מראש לסגור את כל הפינות. לפני שאני עובר ל-turning to profit, אז יש איזה סיפור קצר על יזמות, ששמעתי אותו מרבקה מיכאלי בטלוויזיה,
okay.
מפתיע שלמדתי ממנו okay. יזמות, והיא סיפרה על שטחן, שהשטחן היה לו בן, והוא לא רצה שהוא ישדך אותו. הוא אמר, אבא, זה המקצוע שלך, זה לא אומר שאני רוצה להתחתן.
Okay.
שיקיע אותו כל הזמן. יום אחד הוא בא ואומר לו, תגיד, ואם אני אחתן אותך עם הבת של ביל גייטס, אוקיי, יכול להיות מעניין, לא שזה הכסף שלו מעניין, אבל יכול להיות שהיא יכולה להיות מאוד מעניינת,
יכול להיות שם משהו מעניין.
סקרן אותו, עלה על צורך. אמר לו, אוקיי, אם הצלחת לסדר דייט כזה, אז מדהים, אני אבוא. הצלחת, אבא, בסדר. עכשיו, צריך לסדר את הדייט הזה. אז הוא בא לביל גייטס, ואומר לו, הבת שלך תצא עם הבן שלי. אז ביל אומר לו, what, why? ואם אני אגיד לך שהבן שלי הוא הסגן של הסגן נשיא של הבנק הבינלאומי. כנראה שהוא okay. מישהו מכובד, יכול להיות מאוד מעניין.
תותח.
אני יכול להיות דייט מעניין. כמובן שהבת הסכימה וזה, אבל אנחנו מדברים פה על שדחנות כזאת כמשל. אוקיי, אז דייט עם ביל גייטס הוא השיג. עכשיו חסר שהבן שלו יהיה הסגן של הנשיא של הבנק הבינלאומי. אז הוא ניגש לנשיא בכבודו בעצמו.
גדול.
והוא שואל אותו. האם הבן שלי יכול להיות הסגן שלך? תראה, למה? ואם אני אגיד לך שהוא יוצא עם הבת של ביל גייטס.
מיד הפך לסגן.
קדימה, תביא אותו. זאת אומרת, תפרנו, השטחן תפר פה עסקה, שהבן שלו לא רצה, אבל היה לו צורך, והוא עלה לו על הצורך. והוא השיג מביל גייטס את הדייט, והוא השיג מנשיא הבנק לאומי את התפקיד של הבן שלו.
מה שנקרא, חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה.
בדיוק, וכולם בווין ווין. זאת אומרת, זה חשוב, זה לא שאני מוכר לוקש לביל גייטס, אלא לביל גייטס אני אומר, הבן שלי הוא הסגן נשיא הבינלאומי. ואם הנשיא של הבנק לא היה מסכים לקבל אותו לעבודה,
אז לא היה דיל.
לא היה דיל, והוא היה מבטל אולי את הדייט. כלומר, חשוב להבין שהיזמות שאנחנו מדברים עליה, זה לא הקרישים או האנשים שדורסים או תודעת חוסר.
זה כל אחד, כל בן אדם. וחשוב לי עוד אפילו על זה, זה לא שכולם צריכים לדעת בהכל, גם בלגייס אנשים ולגייס צוות ולגייס מתווכים לכל אחד יש את החוזקות שלו.
בדיוק.
ולכל אחד יש את היכולות שלו.
אחרי שאני מסיים את הפאסט, רציתי בדיוק לגעת בנקודה okay. הזאת. אז אמרנו find relationship, analyze relationship and deals, system, לשים על חוזה ולעשות את הבדיקות ואת כל הסיסטם שאנחנו מלמדים.
ועתי?
תהליך של 9 חודשים.
כן.
ועתי turning to profit, מודלים עסקיים. וזה בדיוק פה נוגע גם בכל אחד שמביא את הערך שלו. המודל העסקי בנוי על win-win, על זה שכל אחד מהמערכות יחסים יכול להביא את החוזקה שלו, ואת הערך הספציפי שלו. המילה ערך גם מורכבת מ... אני מאוד אוהב לפרק מילים, ערך. כל אחד ערך הוא, מה הערך שלו, איך הוא עוזר למיזם להצליח. וזה הערך שלו.
נכון, וזה קריטי. אנשים גם, אני חושב שתוך כדי התוכנית הזו, מבינים את החוזקות והחולשות שלהם. אני חושב שאחד מקומות שבהם זה, זה חלחל מאוד יפה, זה שהתחלנו לדבר בכלל על סוגי נכסים, על רנטל ועל פליפים, והיה ממש תובנות של איזה טיפוס מתאים לכל סוג. אז אתה יודע, אתה יושב שם ואתה אומר, רגע, אני רנטליסט או אני פליפר? אני פליפר כי אני אוהב לנהל פרויקטים, אני אוהב את האקשן, אני צריך את היומיום הזה, את הסיכונים האלה, לנהל אותם, אני צריך לעשות את זה, או שלא טוב לי לקנות, לשבת בשקט, רגליים למעלה, לתת לה כסף לזרום, אבל בפליפים יש יותר כסף בטווח הקצר מאשר ברנטלים, אז מה יותר מתאים לי, מה אני? וזה שאלות שכל כך מתחדדות לאורך התוכנית, שאני כל פעם חוזר ליזמות, אנחנו כל פעם מסתובבים סביב היזמות, אבל זה לא משנה אם זה בנדלן או בכל תחום אחר של יזמות, אתם צריכים להבין מי אתם, מה החוזקות שלכם, דיברנו על זה בהתחלה, אם אתם לא יכולים לעשות את זה, תעזרו במישהו שיכול לעזור לכם לעשות את זה. כשתגלו את החוזקות, תבינו מה אתם יכולים לעשות איתם.
תהיו ערים לאיך שלכם.
כן, בדיוק. אנחנו ממש לקראת סיום, וזה פרק שיוצא ארוך, אבל אני חושב שאתם נהנים ממנו. לא הכל ורוד. אני רוצה לפחות להביא מקרה אחד שלי, של אחד ששמעתי ואחד שחוויתי, של סיכון שהתממש, ואז קצת לדבר על איך לומדים מזה. כי מי שנכנס לזה חייב לדעת שהוא נכנס לזה בעיניים פתוחות. אז סיפור שלי אישי, רנטל בארצות הברית, די בשנה הראשונה, אחרי חצי שנה של שכירות, הדרך הפסיקה לשלם, טוענות שהיו קשורות למחלה, חודש ראשון הייתי נדיב, בסדר, הלב היהודי הרחמן, ואמרתי, בסדר, תשלמי לי אחר כך, חודש שני, היא באמת שילמה באיחור, חודש שני שהוא שילמה באיחור, חודש שלישי כבר אמרתי, תקשיבי, יש לי פה משכנתה לנכס, אני בינתיים מממן את זה, לא מתאים לי, אם יש לנו בעיה, אז בואי ניפרד כידידים. וסרבה, וחודש רביעי הגיע, והתחלתי תהליך אביקשן, די קל בארצות הברית אחר, הפתיע אותי כמה הוא, בעיקר בסטייט שם פרו-ביזנס, בקרה שלי זה היה טקסס, היא תוך 30 יום לא הייתה בבית, רק כשנכנסנו, כשחברת הניהול נכסים שלי נכנסה, היא השאירה שקצת נזקים, קצת הרבה נזקים, כן. שכמובן הדפוזיט לא כיסה את הכל, ועוד אחרי זה היה צריך לסדר את זה, ולחכות שהנכס יוזכר מחדש, יצאתי בנזק. היו לי שני לקחים, שלושה בעצם, מהתהליך הזה. הראשון, זה בסדר להיות עם לב יהודי רחמן, אל תהיה רחמן מדי. ואני חושב שליאור, אולי בפעם האחרונה שפגשנו, סיפר סיפור מאוד דומה, והיום הוא הרבה יותר קשוח. הוא אומר, בסוף זה ביזנס. אתה יכול להיות רחמן פעם אחת, אין יותר אחרי זה רחמנות, אלא אם אתה באמת פילנטרופ, וזה בסדר גם להיות כזה. שתיים, תוודא מראש שאתה לא נמצא במצב שהמשכנתה שלך לא מכוסה באיזושהי צורה. והשלישי, שזה משהו שלמדתי דווקא ממקור אחר, הוא אמר לי, תשמע, יכול להיות שאם היית מציע לה לצאת ואפילו משלם לה, לצאת, היא לא הייתה עושה לך את הנזק. אז נכון שיצאת כאילו במרכאות פרייר, אבל בסוף השורה התחתונה הופכת להיות הרבה יותר קלה מבחינתך, וזה מה שמעניין אותך בסוף הרווח. אני חייב להגיד שבמקרה הזה, אפילו הייתי מוכן, וזה מה שלמדתי עם הדיירת הנוכחית שלי, היא גמרה את החוזה על השנה הראשונה, ואמרתי, תקשיבי, אני לא מעלה לך בשקל, בסנט, את השכירות, אם את חותמת לשנתיים. ומאז יש לי שקט ושלווה.
מדהים.
אז יש תקלות כאלה, והתהליך לימוד הוא התהליך החשוב פה.
אני רוצה להמשיך ולגעת פה בנקודה, relationship, win-win, כל הדברים האלה, חשוב מאוד, אבל לשים לב שבסוף יש גם עניין של מספרים. אנחנו באים לנהל גם את משאב הכסף, ולהבין מהו ה-ROI, Return of Investment. עכשיו, יש פה את האלמנט של מערכות יחסים, אבל אנחנו לא יכולים לבוא, אנחנו נקשיב קודם כל לדייר, או נקשיב לכל אחד ממערכות היחסים שקשורים להסכם של הדיל. אנחנו נהיה קשובים לצרכים שלו, אבל יש גם גבול. זאת אומרת, צריך להבין שהווין-ווין, כשמצד אחד פתאום יש לוז, אני לא יכול לאפשר, זה נקרא נזילת אנרגיה, וזה נזילה של כסף, שהיא לא קשורה לווין-ווין. זה לא שאני הופך להיות מצד אחד פחות נחמד אם אני עושה את האביקשן, מצד שני, אם אני רואה שה-ROI מאפשר לי לעשות שוחד אתי,
כן.
זה סך הכל חלק מההשקעה. זאת אומרת, אני חושב שהמילה פרייר נעלמת בעולם של יזמות, כי אני בעצם מסתכל על הדברים כמספרים ולב. זה מין איזון כזה ששוב, הוא מאוד עוזר בחיים. אני מצד אחד בלב ומצד שני אני בראש, אני לא לב ולא ראש. יזם הוא בדיוק קו האמצע, אפרופו חוכמות ותובנות של התפתחות
שצריך
אישית.
שצריך לאזן את זה כל הזמן.
התהליך שאנשים עוברים כיזם, הם גם הופכים להיות אנשים מאוזנים יותר. כי יש, גם צריך לשים גבול, כשאנשים מתחילים להיות בצד של לוז. נכון. אני לא יכול לאפשר את זה, אז אני עוצר, ואני לא תוקף, אני תקיף. אוקיי? אני עובר ממקום שבו אני לא מרצה, אלא אני רוצה. אני מתחבר לרצון, כי יש לי פה את האחריות. כיזם שחיבר בין מערכות יחסים לוודא שכולם בווין ווין. ואם לא, אני עוצר ומוצא את הפתרון שמשרת מצד אחד את ה-ROI בצורה הטובה ביותר, ובצד שני את המערכות יחסים שכן נשארות לטווח ארוך. זאת אומרת, אין לי בעיה לוותר על return of investment באחוז מסוים, נכון. לטובת משהו שמערכת יחסים שיכולה להניב לי.
זה מה שקורה לי עם הדיירת שלי עכשיו. היא כל פעם שולחת לי תמונות מהנכס, ויש לי שם אינספקטור שמגיע פעם לחצי שנה לבדוק, היא שומרת על הנכס כאילו זה הבית שלה.
מעולה. אז אם דיברנו על פליפ או רנטל, בואו נסתכל על זה ברמה של פליפ כהשבחה. כלומר, להעלות את הערך של משהו. זאת אומרת, עדיין שניהם מתייחסים לזה, אם אנחנו מסתכלים לזה כיזמות, יזם יודע לקחת משהו במצב של ערך מסוים, ולהעלות את הערך הזה עבור כל הצדדים. ברנטל, אני יודע לקחת נכס שהמטרה שלו, שבן אדם יגור שם. לכן אני מתייחס גם לשיפוץ וגם לתמחור של הדברים, לטובת דייר. ושאני מבין מי הדייר שנכנס לשם, אני יכול לשפט שזה יהיה ווין עבורו.
אני חייב לספר פה משהו מעניין. עסקת פליפ שממש סגרנו בימים האחרונים, והתחלנו לדבר עם הקבלן, והייתה לנו תוכנית שיפוץ מאוד מסודרת, וראינו איזושהי כתבה בעיתון על מה משדרג הערכים של נכסים היום בארצות הברית.
וואו, זה אחלה כותרת.
ואחד הדברים שמצאנו זה שעם השקע חשמל מחובר עליו גם חיבור USB.
USB, חזק מאוד.
וזה עלות של סנטים בודדים יחסית לשקעים הרגילים.
מה מצוינת מה שנתת.
והלכתי לדבר עם המתווכת שלי, ואמרתי, תשמעי, מה דעתך? כי הקבלן אמר לי, אני לא מתכוון לקחת על זה סנט אחד נוסף, לוקח את מה שעולה לי באום דיפו או משהו כזה ומתקין לך. כמה יש כאלה בבית? 30? כולם, נגמר. ואמרתי, תשמע קובי, אני אצלחת, זה רעיון מדהים, ואני אגיד לך יותר מזה, יש גם נסט, שזה מערכת שליטה ובקרה לבית חכם, שזה בערך, כל המערכת כולה ביחד עוד איזה $1,000, שזה תרמוסטט חכם ומה לא, תשמעי ננסי, רוצי על זה. היא אמרה לי, אתה לא מאמין, אבל בזה הרגע שדרגת את הערך של הבית שלך בין $5,000 ל-$10,000 יותר.
מדהים.
וזה, אתה מדבר על הדייר ועל ההשבחה, וזה הדברים האלה.
כן, זה היצירתיות שבמערכות היחסים, נכון. זה היצירתיות של היזם, שהוא מתבונן על משהו שאולי אפילו אחר לא ראה בו הזדמנות. הוא לוקח ערך והוא משביח אותו. וזה אני אומר, נדלן כל כך מחובר ליזמות,
צורך.
כי המילה השבחה
כן.
כבר נמצאת בתוכו.
נכון.
אז אם אני יודע לקחת, אם דיברנו על רנטל, שזה להשביח משהו שיאפשר לדייר לגור שם, ואז מערכת יחסים שלי עם הדייר מייצרת לי הכנסה שוטפת את העוד 3,000 שקל בחודש.
נכון.
זה הרנטל. הפליפ זה בעצם היכולת שלי לקחת נכס, ולהשביח אותו כדי שהומאונר, כדי שבעל בית בסופו של דבר יקנה אותו, ולהצליח ליצור מצב שהוא קונה אותו קרוב למחיר השוק, אבל במצב שיותר טוב מהבתים באזור. וזה האומנות של הפליפ. פה המערכת יחסים עם הקבלן היא מאוד חשובה, ועם המתווך שימכור את זה. האנשים מדמיינים נדלן, הם מדמיינים בלוקים, ומדמיינים כל מיני דברים כאלה. בסוף זה, יש בזה הרבה לב, הרבה ראש, והרבה יצירתיות לנהל את
לעשות התהליך הזה.
לעשות התהליך של שניהם.
תשמע, אנחנו לקראת סיום, פרק שיצא באמת מאוד ארוך, מעל שעה. אני מקווה מאוד אישית שנהניתם, אני אישית, גלעד, אני יכול לדבר עוד שעות כנראה. אני מקווה שנתן לכם טעימה מאוד מאוד קטנה, גם בחשיבה של התפתחות אישית, גם בחיבור שזה לעולם היזמות, גם בחיבור בין יזמות ונדלן, שזה אחת הדוגמאות שאפשר לממש את זה, אבל אל תעצרו שם, אפשר לעשות את זה בעוד המון מקומות, בעיקר אל תעצרו. אני חושב שזה הדבר שאם אתם צריכים לקחת מהפרק המאוד ארוך הזה, זה הדבר הכי חשוב, תעשו, תפעלו. יזם יש אצל כל אחד מאיתנו, פשוט כל אחד צריך להחליט עם עצמו כמה ולאיזה מרחק הוא רוצה לקחת את זה. הבטחנו מתנה קטנה לקראת סיום, ואני רוצה, אם גירינו אתכם בכל התוכנית ליווי הזו, אני אישית, אמרתי לכם גילוי נאות, אני חבר בה ואני מאושר שעשיתי את הצעד הזה, אבל אם זה גם מעניין אתכם, אז אנחנו רוצים להזמין אתכם לכנס של רוברט שמין, שמגיע לארץ.
לפגוש את רוברט בעצמו ממש.
פשוט תגיעו, תפגשו.
זה סוג של מופע רוק יזמי, אני קורא לזה.
זה מדהים מעבר לאנרגיה, לפגוש את הבן אדם, לדבר איתו ברמת גובה העיניים, שזה... זה באמת מדהים, זה חוויה באמת, אני רוצה להגיד משנת חיים, אני עוד לא שם, אבל
היא יכולה להיות, זה נורא תלוי מה
הפעולות שיעשו. היא שמה אתכם על נתיב לשם.
פוטנציאל, הזדמנות.
בדיוק, אבל זה באמת יכול לשים אתכם במקום של לשמוע, והכנס הקרוב הולך לקרות ב-20 לספטמבר, די קרוב למתי שהפרק הזה יעלה, במלון דן פנורמה בתל אביב, ויש לכם הטבה מאוד מיוחדת, כי אני מזמין אתכם בחינם לכנס הזה. איך אתם משיגים את זה? מאוד פשוט. מזכיר לכם את האתר שלי, zuzmarketing.com. יש להם למטה בצד ימין וואטסאפ, תלחצו עליו, הוא פותח לכם וואטסאפ מולי, תכתבו לי שאתם מעוניינים, תקבלו לינק להזמנה ואת הקופון המיוחד. אני מבטיח לכם אישית שאתם מאוד מאוד תהנו, גם אם לא תעשו עם זה כלום, אבל הייתם כמה שעות סביב סביבה מסוימת, שאם לא תעשו את הכלום, לפחות תגרום לכם לחשוב.
לגמרי, בילינו שעה ביחד, אני ממש אשמח לבלות עוד 3-4 שעות עם המאזינים, ורוברט, קצת באמת ממה שאני כבר 7 שנים חי, ואתה כמעט שנה איתנו, זאת חוויה, זה מעשיר, זה מעצים, דיברנו על פעולות, הזדמנות לפעולה, כן, זה גם הנטוורקינג, באים לשם אנשים מאוד, ברמה גבוהה נקרא לזה, שמתעניינים בעסקים, מתעניינים ביזמות, זו הזדמנות.
הסיפורים האישיים דרך אגב, של אנשים שמגיעים לבמה, שהם יזמי נדלן.
סטאדי קייס, נכון, יש שם אנשים שעשו את זה, זה סיפורים מאלפים.
אנשים שהתחילו ללא הון עצמי, והיום עם פורטפוליו של עשרות נכסים, ובתקופת זמן לא ארוכה, שאנשים עם מוגבלויות, שהם מדהימים בעיניי, ויצא לי לפגוש אותה, ואיך היא פיתחה את עצמה ואת העסק שלה למשהו יפה יפה. אני באמת...
צעירים,
מבוגרים,
כן.
פנסיונרים
אנשי הייטק,
חיילים משוחררים, בדיוק. אנשי הייטק, צבא, פרילנסרים, כולם מוצאים את המקום שלהם בעניין הזה.
זה נגעת בנקודה, כי באמת מעבר לידע היזמי וידע הנדלני, לשמוע סיפורי הצלחה של אחרים, זה פשוט כמו למלא דלק.
אנרגיות מטורפות.
בוסט מטורף.
לגמרי. שוב, יום שישי, 20 לספטמבר, מלון דן פנורמה, אם אתם רוצים להיות שם, ללא תשלום, אני מבטיח להם שזו הטבה מאוד מאוד משמעותית, כנסו לאתר שלי, zuzmarketing.com, צד ימין למטה, וואטסאפ, שלחו לי הודעה, ואני מבטיח לכם מקום שם. מעבר לזה, גילה, אני חייב להגיד לך שאני סופר נהניתי.
איזה כיף, האמת, אני גם מאוד, ואני יכול להמשיך איתך עוד שעות.
אנחנו כנראה עוד נדבר, ואולי נזמין עוד לפרקים אחרים,
יאללה.
בנושא התפתחות אישית. ולכם המאזינים רוצה להגיד תודה ענקית שאתם ממשיכים להאזין, אנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות.
עושים שיווק עם קובי גור.